רדיו סול CIA, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית, לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב ותקבלו תכנים נוספים ודרגו אותנו חמישה כוכבים. היום 769 באוקטובר ועדיין ארבעה אחים שלנו בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. ואני רק אגיד, כי שאלו אותי כבר כמה אנשים, אז מי שרואה אותנו בספוטיפיי ומי שרואה אותנו ביוטיוב ומי שרואה אותנו עכשיו בפייסבוק, על הדש, על הדש של הז'קט שלי יש סיכה של בעצם סרט צהוב וסרט שחור. פשוט הרבה אנשים שאלו אותי מה מהות הסרט השחור, שתדעו שהסרט השחור זה מאז שכל השווים החיים חזרו, אז נשארו רק השווים החללים, אז אנחנו גם מחכים להם, וכמו שאמרתי, לא נוותר עד השבת החטוף האחרון, והסרט השחור מסמל את החללים, את החללים שעדיין לא שבו. נעשה מעבר אחד. חנוכה מתקרב, ועכשיו שהמלחמה הסתיימה, כל המופעים של חנוכה חזרו ובגדול. מופעי חנוכה נחשבים מושקעים במיוחד, ולכן עלות הכרטיסים בהתאם. תכפילו את זה במספר ילדים, תוסיפו הורה מלווה, וזה הופך את ההוצאות ללא זולות בכלל. אז כמה טיפים, ככה, מה כן אפשר לעשות בשביל לעבור את חנוכה בשלום? קודם כל, אפשר לקנות כרטיסים מוזלים דרך מועדוני צרכנות השונים או כרטיסי אשראי השונים, כמו חבר, אשמורת, ביחד בשבילך, מנוי פייס ועוד ועוד. שימו לב רק שמספר הכרטיסים דרך המועדונים האלה בדרך כלל מוגבל. דבר שני, לפני שאתם קונים, שבו ותעשו סדר עדיפויות. עדיף לשבת גם עם הילדים, לשאול אותם מה הם רוצים, ותראו ותבחרו מופע אחד לפי התקציב ולפי היכולת. אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, אז גם שניים. דבר שלישי, קנייה במזנון ופופקורן, שתייה, חטיפים, מייקרת מאוד את ההוצאה. אבל אנחנו רוצים ליהנות, נכון? אז או שתביאו מהבית, או שתתאמו מראש עם הילדים, אם קונים, כמה קונים ומה קונים. למשל, שכל ילד יכול להחליט לקנות חטיף אחד, או פופקורן אחד ושתייה, זאת אומרת, או תקבילו את זה בסכום של תקציב, אבל תתנו להם מסגרת במה הם, כמה, תעשו תיאום ציפיות מראש. אם אפשר, תביאו סנדוויצ'ים, תביאו פירות מהבית. עכשיו, אני יודעת שגם חלק מהחוויה זה לקנות אקססוריז. החוכמה זה לעשות מראש תיאום ציפיות עם הילדים. תסבירו להם מראש באיזה סכום אפשר לקנות מרצ'נדייז. נגיד, כל אחד יכול ב-50 שקלים לקנות כמה שהוא רוצה, או כמה מוצרים כל אחד יכול. למשל, כל אחד יכול לקנות מוצר אחד. אם מתאמים את הכל מראש, זה חוסך ויכוחים מיותרים. כולם יודעים מה גבולות הגזרה שלנו, ושיהיה לנו בהצלחה. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו ממשיכים עם האורחת המאוד מיוחדת שלי היום.
כותבת את שמי תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שפעת להאיר את דרכי כי כבר החושך סוגר לי את הדלת חומם שוב לתוך ביטתי תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין אז אוכל לנפץ את קירות דידותי כי אם רק תיתן אז אוכל לסכן להעביר ולשרוף את חומות
היום אני מארחת את, יש לי אורחת מאוד מיוחדת, שלום שרון.
שלום, תודה רבה.
שרון היא יוצרת רב-תחומית, מייסדת ויור עמותת שלובות, חיבור חדש לחיים. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא לא, שלא כל כך פשוט לגעת בו, אבל הוא חשוב מעין כמוהו, מחלת הסרטן. אני יודעת שזה נושא שמאוד מפחיד ומאוד מטלטל, אבל חשוב שנזכיר לכולנו כמה גילוי מוקדם הוא מציל חיים. ושרון, תודה רבה שבאת אלינו היום.
תודה רבה על ההזמנה.
אני אשמח ש... רגע, יש לנו פה איזה... תקחי קצת. תקחי את המיקרופון אלייך. אוקיי. אז זהו, יופי. אז עכשיו אנחנו באמת... המיקרופון אצלך, ואת יכולה. אני אגיד רק שרצינו ש... נורא רצינו שהשידור הזה יהיה באוקטובר, כי אוקטובר הוא החודש הוורוד, חודש למודעות סרטן השד, וכל מיני אילוצים זה לא יצא.
עוד שומעים שיריות.
כן, אבל כל יום הוא יום טוב להזכיר ולהעלות מודעות, אז איזה כיף שאת איתנו. אני קודם כל אשמח שתציגי את עצמך, תספרי עלייך קצת.
אז אמרת שאני שרון איתן, אני בת 59, גרושה ואימא לשני ילדים גדולים, גרה בתל אביב בשלוש שנים וחצי האחרונות. אני לא יכולה לספר מי אני היום בלי לספר מי אני, איך הגעתי להיות מי שאני היום. אז את רוצה שנתחיל מההיסטוריה של הדברים?
אז בואי נתחיל מההתחלה. מה היה הרגע, איך היה הרגע שקיבלת את הבשורה של המחלה?
אז קודם כל גיליתי לבד, קמתי בבוקר והיה לי גוש בשד שמאל, ולא נתתי דעתי מספיק שאולי צריך לרוץ להיבדק. וכשהגעתי לרופאה שלי, הפנתה אותי לכירורג שד, והוא הפנה אותי לסדרת בדיקות משלימה. עשיתי את כל מה שנדרש וקבעו לי תור לאונקולוגית. כבר ידעתי שזה סרטן, אוקיי? אבל עוד לא ידעתי מה המצב. והגעתי לאונקולוגית והיא ככה מסתכלת בכל הטפסים וכל הבדיקות, והיא אומרת לי, בת מאוחר מדי. ואני מסתכלת על השעון ואני אומרת לה, 9:10, התור שלי ב-9. אז היא אומרת לי, לא מהבחינה הזאת, הסוסים ברחו מהרובה. אני אומרת לה, אוקיי, אני מבינה בספרות מה זה אומר, מה זה אומר בסרטן. אז היא אומרת, הסרטן שלך מפושט, הגיע לך לריאות ולעצמות, ויש לך שנה אחת לחיות.
וואו. מה עובר בראש כשאומרים דבר כזה?
יש כזה שקט בראש, כי את לא מבינה בכלל מה אמרו לך. זאת אומרת, ישר היא דחפה הכל, בלי לשאול אם אני רוצה לדעת, אם אני בכלל יודעת מה המצב, כלום, ככה, בום, הנחיתה עליי.
אני חושבת מאיפה מתחילים בכלל לעשות סדר בזה, יש לך עסק בטח אז,
נכון, הייתי עצמאית, כן.
ושני ילדים, ומה עובר בראש?
אז אני אומרת שוב, ברגעים האלה, שום דבר לא עובר בראש, כלום.
מסך לבן.
כלום, כן, היא מדברת, ואני שואלת, והיא עונה, ומתנהל איזה שיח שם. ואנחנו בסופו של דבר מקבלים את כל הניירות, ותאריך להתחיל את טיפולי הכימותרפיה, ואנחנו, הייתי עם מי שהיה אז בן הזוג שלי, ועם חברה טובה, ואנחנו מגיעים למעלית ויורדים למטה, והירידה הזאת של 6 קומות למטה במעלית, המחשבה הראשונה שעלתה לי לראש זה, אני לא רוצה שהילדים שלי יראו אמא גוססת. השנה הזאת היא הכי טובה בחיים שלהם. ומתוך הקול הפנימי הזה, משם התחלתי, משם יצאתי לדרך, להתמודדות כולה, גם עם הסרטן וגם עם העובדה שימיי ספורים.
הייתה שאלה בכלל אם להתמודד עם הסרטן או לא?
לא הבנתי כלום, אז עד אותו מפגש עם רופאה, רופאים היו בעיניי אורים ותומים לכל דבר. זאת אומרת, לא עלתה במוחי המחשבה, אוקיי, אז אם זה שנה, אני לא רוצה כימותרפיה, אני לא יודעת, תסעה לי לטיולים באיזה טרקים, לא, לא, לא.
זאת אומרת, ברור לך שמה שהם אומרים, את עושה.
בשלב הזה כן, זה השתנה עם הזמן, אבל כן, צריך כימותרפיה, אז כימותרפיה, ואני זוכרת ששאלתי את הרופאה אפילו, כמה זמן אני צריך כימותרפיה, כל השנה? אז היא אמרה לי, אנחנו נתחיל ונראה, ואמרתי, תני לי מספר, תני לי משהו, תני לי נקודת התייחסות. והיא לא הסכימה, אז לקחתי, זה היה אז עוד בתיק הקרטון, בנייר, לקחתי אותו, לקחתי עת שהייתה מונחת על השולחן, רשמתי את המספר 6 ודחפתי לה את זה בחזרה, אמרתי לה, אז נתחיל מ6. וזהו, בדרך הביתה חשבתי מה אני מספרת לילדים.
כן, איך מספרים כזה דבר לילדים?
אז החלטתי לספר, לא לספר שיש לי גרורות, ולא לספר שנתנו לי שנה אחת לחיות. וכשהבן שלי שאל אותי בשיחה, אם את הולכת למות? אז אמרתי לו, אין לי שום כוונה, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו נטפל, אבל יחד עם זאת אני מפסיקה לעבוד, לא יודעת, גם על זה אפילו לא חשבתי. ואנחנו פשוט נעשה חיים, ויהיה לנו כיף, ואתם תראו שזה לא נורא כל כך. מכרתי להם שקרים שם.
כך היה?
וכך היה? וכך היה, כן.
אבל זה ידוע שכאילו כימותרפיה זה לא דבר קל אחר כך.
לא היה לי קל, אני לא אומרת שהיה לי קל, זה לא קרקס ולא קייטנה, ויש תופעות לוואי. ויש תופעות לוואי שמדברים עליהם, ויש תופעות לוואי שלא מדברים עליהם, ויש תופעות לוואי, אמרו לי, תקי, בחילות, כל מיני, ולמשל על נפילות לא דיברו איתי, ונאלצתי להסתובב עם הקל הליכה תקופה ארוכה, ועוד כהנה וכהנה, אז את לומדת הרבה דברים חדשים, את לומדת על עצמך, על ההתמודדות, אני מדברת כרגע רק עם התרופות, אני עוד לא מדברת על השלב העבודה הפנימית. ואז את יודעת, נגיד, שאת מקבלת את הטיפול, ויומיים זה רגוע, וביום, אני קיבלתי טיפול ביום רביעי, וביום שישי זה קטסטרופה נוראית, וביקשתי מהגרוש שלי, שלא משנה הסבב של השבתות של הורים גרושים, בסוף שבוע אחרי הטיפול, שהילדים יהיו אצלך, אני לא שולטת לא בדיבור שלי, ולא בעצבים שלי, ולא במצב הרוח שלי, לא רוצה שהם יחשפו לזה. ובד בבד, לצד זה, לצד כל התופעות האלה, ישבתי וחשבתי, מה אני עושה בשנה האחרונה של החיים שלי? אני באמת הייתי אז בתחושה שזו השנה האחרונה. ואמרתי, אני לא רוצה רק לחיות מטיפול לטיפול, ולחכות לטיפול הבא, ולהיות נורא מסכנה, ונורא לסבול, והפסקתי לעבוד, סגרתי את העסק, אז מה אני אעשה? איך אני אשיג את עצמי? ובזכות היצירתיות שבי, ובזכות ההבנה שאין לי הרבה זמן לבזבז, התחלתי לחפש לי איזה תחביב קצר, איזה משהו נחמד, משהו כיפי, משהו להשיג את עצמי, ואני תמיד אומרת שכל הכישורים שצברתי כל השנים עד לאותו רגע, פשוט עמדו מולי ואמרו, אנחנו פה, היית מנהלת משאבי אנוש הרבה שנים, יש לך יכולת מול מסע ומתן, היית, את עוסקת בתיאטרון, בדרמה, בכתיבה, בזה, יש לך אותה, זאת אומרת, כל הקולות האלה אמרו לי, רק תשתמשי בנו עכשיו, יש לך זמן. עד אז צילמתי במצלמות גדולות, מקצועיות, צילמתי בוקים של דות מצווה. היה לי מאוד כבד לסחוב את הציוד, ויום אחד שכבתי במיטה אחרי כימותרפיה, עם הטלפון ביד, ופתאום ככה השמש מבחוץ, דרך העצים, עשתה צללית של עלים על הקיר מולי, והתחלתי לצלם. וגיליתי שאת קישורי הצילום אני יכולה לצלם בטלפון מהמיטה, אני לא צריכה לצאת עוד פעם ו... זאת אומרת, לאט לאט הכל ככה נפל והסתדר ובאמת שימש אותי.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כי היית עצמאית. אמרנו, זה נפל עלייך יום בעיר. לא דאגת, כאילו לא דאגת מבחינת פרנסה? זה לא היה הדאגה שעלתה?
אז ככה. הייתי כל כך נחושה לסגור את העסק, כי לפי תופעות הלוואי הבנתי שאני לא אוכל להמשיך אותו. שלא עצרתי לחשוב. מצד אחד ידעתי שנגיד הגרוש שלי לא ישאיר אותי בלא כלום. זאת אומרת, אם אני צריך משהו בשביל הילדים, הוא יש אמיתי. ביקשתי עזרה מההורים שלי, נעניתי פחות מכפי שציפיתי, אבל זה לא משהו שהעסיק אותי. הבנתי שמגיע לי קצבה מביטוח לאומי, כשהייתי עצמאית עשיתי לי אובדן כושר עבודה, זאת אומרת, ידעתי שמשהו לפרנסתי יהיה. לא ידעתי אם אני צריך לקנות תרופות, לשלם על התרופות, או מגיע לי התרופות, באמת לא ידעתי כלום, זאת אומרת, ההחלטה להפסיק לעבוד לא נבעה מתוך ביטחון כלכלי, עכשיו אני מסודרת ואני יכולה לא לעבוד עד היום האחרון, זה היה מתוך הרצון לא להתעסק בזה, לא... אני ממוקדת בלשמח את הילדים שלי בשנה הזאת. אני אפילו בחודשים הראשונים לא חשבתי שאני אולי אבריא, אולי תהיה טובה, אולי משהו יקרה. זאת אומרת, הרופאה הייתה מאוד נחרצת, ואז בשלב הזה עוד האמנתי לרופאים. ולפי זה תוכנן סביב השנה הזאת.
בוא נגיד שמאז השנה הזאת עברו כבר 11
שנה. עברו 11 וחצי שנים, כן. וזה לקח רק 3 חודשים עד שהבנתי ש... למתמודד עצמו, למטופל עצמו, יש הרבה אחריות על הדרך התמודדות והדרך שהוא עובר את התהליך. אני לא אגיד דרך ריפוי כי זה יום רדים מדי, אני יכולה להגיד רק על עצמי. בכוחות ובתעצומות הנפש שלי ובדברים שיצרתי סביבי, אני חושבת שהחוסן הנפשי החזק שלי גם עזר. לא אומרת רק הוא עזר, אני עדיין מטופלת, אני עדיין לוקחת תרופות כל השנים האלה. אבל יש משהו בחוסן הנפשי, והעמותה שהקמתי באמת מושתתת על חיזוק החוסן הנפשי, שמסייע ביחד לצלוח את הדרך הקשה הזאת של הטיפולים.
אני רוצה לשאול אותך, כי באמת את אמרת שבשלב הזה עוד היה לך אמון ברופאים. באיזה שלב לא נגמר האמון ברופאים?
אוקיי.
ומה, אז... כאילו מה, עשית שם משהו אחר פתאום?
אז אחרי שישה טיפולים, את זוכרת שכתבתי, שאלתי את הרופאה,
שישה אולי... שישה טיפולים זה שישה חודשים? זה טיפול
בחודש? לא, זה טיפול כל שלושה שבועות.
אוקיי.
אמרתי לרופאה, יש אפשרות לבדוק מה קורה בגוף, אם יש איזו יעילות לטיפול שאני מקבלת? אז היא אמרה לי, תראי, את לא מבינה בסרטן, בואי. כתבת שישה, לא אמרתי כלום, אבל זה לא ריאלי. ואמרתי לה, אז 12, אז 15, אז 24, בואי נבדוק. והיא אמרה לי, טוב, את יודעת מה, אני מפנה אותך לבדיקה, והבדיקה נקראת PET-CT, והיא סורקת את כל הגוף, ובבדיקה גילו שיש נסיגה בגרורות, והטיפול יעיל. ואז חזרתי עם התוצאות, כולי נרגשת, ואני אומרת לה, זהו, אז אני בריאה? אז היא אומרת לי, את אף פעם לא תהיה בריאה. אז אמרתי לה, את יודעת מה, אני לא צריכה את האישור שלך, אני אתן לעצמי את האישור, אני מבקשת לא לפגוש אותך יותר. יצאתי החוצה, ביקשתי לעבור רופא, ויומיים אחרי זה הלכתי ועשיתי קעקוע על הזרוע של המילה בריאה. ומאותו רגע התחלתי לחשוב, זאת אומרת, התחלתי להבין שרגע, לא כל מה שרופא אומר אני חייבת מיד לעשות, או חייבת מיד להסכים לו. בהמשך הדרך גם מומלץ לי על איזשהו סוג של טיפול שבחרתי לא לקחת בגלל תופעות הלוואי. קראתי, בדקתי, ואמרתי, גם אם זה אחת לאלף, אני לא מוכנה לקחת את הסיכון הזה. ושוב, הבנתי שהרופאה ההיא, הספציפית, לא ראתה את שרון איתן. ראתה מספר, ראתה תעודת זהות, ראתה, לא יודעת, נתונים, עובדות, סטטיסטיקות, whatever.
בדיקות.
היא לא ראתה אותי.
והרופא השני כן ראה אותה?
הרופאה השנייה שלי מהממת. אני אפילו רוצה להגיד את השם שלה, כי אני נורא אוהבת אותה. דוקטור צורף, שקיבלה קידום ועברה לבית חולים אחר, אז אני עכשיו בתהליך מעבר. איתה הייתי 10 שנים, והיא באמת הייתה, היינו מאוד מתאימות אחת לשנייה. כי כשבאתי, היא לא רק אמרה לי, אוקיי, זאת הבדיקה, זה יופי, ככה, זה. היא הייתה שואלת אותי על הילדים שלי, על התיאטרון, על העמותה. באמת כאילו הסתכלה על המכלול של מי שאני. ואני חושבת שזה מאוד חשוב כשמגיעים לרופא במחלה מסכנת חיים, שהוא גם יבין מי הבן אדם, מי עומד מולו. ולא להגיד לו, יש לך שנה לחיות ואין לי מה לעשות יותר.
כן, זה, אני חושבת שאני היה לי מקרה, אני אספר לך, רופא אחר, מחלה אחרת, לא מחלה, סתם איזו בדיקה שגרתית, רופא נשים. סתם, באמת, באמת, באמת. והגעתי אליו, אני פשוט, את אומרת את, כן. את הדבר הזה, זה עלי אלף אלפי הבדלות, לא הגעתי אליו, ואני, התחילו תופעות של גיל מעבר, ואני, הגוף שלי, אני לא מצליחה להבין אותו, ואני רציתי לשאול את השאלות, ואני באה ואני יושבת, וסוף סוף נקבעה פגישה, את יודעת, כי צריך לחכות כל דבר כזה, ואני באה ואני יושבת בתור, ואני הכי סבלנית שיש, ואני נכנס, ואני אומרת, יופי, עכשיו זה 10 דקות שלי, אני שואלת את כל השאלות. וכשאני שואלת, והוא עונה לי, כן, כן, לא, 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 הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. ויצאתי החוצה, ואמרתי, מה היה פה עכשיו? כאילו, מה היה פה עכשיו? ואמרתי לה, המזכירה שלו, אני חייבת להיכנס שוב פעם. אני, ונכנסתי אליו בדמעות, כי אני בן אדם מאוד רגיש בדברים האלה, אני לא אוהבת להגיד לאנשים דברים. אמרתי לה, תקשיב, ואני חיכיתי לפגישה הזאת המון זמן. אתה מבחינתך, אני יודעת שאתה סופר מקצועי, ואתה רואה אותי, אבל אתה לא רואה אותי. כאילו, תראה אותי, תראה אותי, תראה אותי. אני, זה פעם ראשונה שזה קורה לי, אני צריכה לדעת מה קורה פה. ואת יודעת מה? הוא התנצל, אמר לי, סליחה, אני מצטער, היה לי יום עמוס, אני ראיתי 80 נשים הבוקר.
וואו.
ואני לא, ואני ממש מתנצל, בואי תשבי, אני אסביר לך שוב.
הוואו שלי הוא על ההתנצלות, לא? זה שורה 80 נשים.
שהוא פתאום, כן, שהוא פתאום קלט.
נהיה אנושי גם.
כי את יודעת, כל אחד מומחה בתחום שלו, ולפעמים אנשים מגיעים אליי, אני כבר עוד לפני שהם פתחו את הפה, כבר יודעת מה, אני כבר יודעת את 3 צעדים קדימה, וגם הוא, ואין לי ספק שאני הייתי בידיים מקצועיות, ואין לי ספק שאני אבל זה לא רק הטיפול, זה תראה את הבן אדם שמולך.
לגמרי, שמולך, נכון.
כן, ואת החלומות שלו, ואת הפחדים שלו, ואת את הצרכים שלו, ואת החששות שלו, ואת ובכלל, זה עולם, כל בן אדם עולם, וזה לא משנה שהטיפול הוא אפילו אותו טיפול.
נכון, היא לא שאלה אפילו, מה את רוצה לדעת? היא אמרה מה שאלה להגיד, סגרה את הזה, ולכי,
כן, כתבה במחשב.
תקבעי לך חימו ראשון, ו...
יפה. איך אנחנו?
תכף.
אוקיי. טוב, אז אנחנו כאילו התחלנו עם ה... בוא נגיד, יצאנו לדרך לטפל בזה. איך את, מבחינת ביטוח לאומי, מבחינת קצבאות, מבחינת... איך יודעים בסוף, איך מבררים איזה זכויות מגיע לי?
אז יש המון המון גופים שיכולים לעזור. קודם כל, העובדת הסוציאלית בבית החולים שבו אני מטופלת, קבעו לי את הפגישה, והיא מילאה את הטפסים הראשונים להגיש לביטוח לאומי. ונשים עם סרטן גרורתי בדרך כלל מקבלות 100% נחות לצמיתות. אין החלמה מהסיטואציה הזאת. את כמובן מגיעה לוועדה, שואלים אותך מספר שאלות. אני רוצה להגיד ש... בוועדה לא הרגשתי שמקשים עליי או מתנהגים בצורה לא נעימה. אני שמעתי סיפורים לא נעימים בכלל, וקיבלתי לשנה הראשונה באמת, ואז אחרי שנה קראו לי שוב לוועדה, וכבר הייתי כבר יותר מפוקסת, כבר יותר מבינה, והם שואלים שאלות נורא בסיסיות, ואמרתי לו, אבל יש המון שאלות שאתם לא שאלתם, ואני הבאתי פתק, אני כתבתי. אז הוא אומר לי, בבקשה, אז תגידי. אבל זה יצחיק אותי שלא התייחסו. שואלים אותי, את מדליקה מזגן לבד, את מפעילה מיקרו לבד. אבל הרבה דברים אחרים אני לא, אני סובלת מבעיית זיכרון, אני לא זוכרת מילים, יש לי קושי בשליפת מילים. אני רוצה להגיד לילדים
בגלל המחלה?
בגלל הכימותרפיה, כן. הם לא שואלים על השאלה הזאת. את הולכת לשירותים לבד? כן, אני הולכת לשירותים לבד, אבל אני הולכת עם מקל הליכה, אתה רואה, אני הגעתי עם מקל. אני לא יכולה לעלות ולרדת מדרגות בצורה מיטבית. אני חייבת לאחל, כל מיני שאלות, אבל אישרו לי לצמיתות, ובאמת עם ביטוח לאומי, הבעיה היחידה שצצה אחרי כמה שנים זה, שבתור עצמאית שעשיתי לי ביטוח לאובדן כושר עבודה, יש חוק במדינה, שברגע שיש לך איזושהי הכנסה ביטוחית, מתבטלת הקצבה שאת מקבלת בתוך כדי המחלה על הילדים. זאת אומרת, מביטוח לאומי הגיע לי סכום נוסף לקצבה, בגלל זה שיש לי ילדים מתחת לגיל 18, אבל מכיוון שאני משלמת מכספי כל חודש לחברת ביטוח, כדי שיהיה לי ביטוח פרטי, אז לא מגיע לי הסכום הזה. אז מה שיוצא במאזן, בסופו של דבר, זה שהכסף מחברת הביטוח מכסה את החוסר של הזה, זאת אומרת, אין פה אף פעם מצב שאת, יש לך באמת סכום חודשי שאת יכולה להתנהל איתו בצורה טובה. זה קושי, זה קושי שצריך ללמוד איך להתנהל פתאום עם סכום, כששוב, יש אפשרות לעבוד ולהכניס סכום כסף מסוים, אני לא יכולתי, אז מאיפה עוד כסף, איך את מייצרת עוד כסף, ויש קושי, וצריך ללמוד להתנהל פתאום עם סכום כסף נמוך יותר, או עם דברים שאת צריכה לקנות. בוא, יש תרופות שאני משלמת מכיסי. לא כל התרופות ניתנות לי ללא עלות.
מה, איך באמת מתמודדים עם זה שיש תרופות מחוץ לסל, שהן מאוד מאוד מאוד
לא, מקורות? לא, התרופות שלי, מה שאני מקבלת בעירוי לבריד וכל זה, זה בסל. אבל מעבר לזה, אני לוקחת 7 כדורים כל יום, שעליהם אני משלמת. זה כדורים שבסל.
שהם בסל ואת משלמת ואני, עליהם.
כן, אני משלמת, כי זה לא... למעט גם... כדור ספציפי שמקושר לסרטן, נגיד, אני לוקחת כדורים ללב, נפגם לי הלב כתוצאה מהטיפולים. על זה אני משלמת בנפרד, ועוד כל מיני כדורים שזה חבר מביא חבר, אני אומרת, מצטרפים. אז כן, צריך ללמוד להתנהל אחרת עם כסף. אני ביקשתי עזרה מההורים שלי, כי באמת בחודשים ראשונים לא ידעתי איך אני אתנהל, אבל אני כנראה יודעת להתנהל טוב. היה לי חינוך טוב בבית לכסף. מעולם לא היו ההורים שלי במינוס, ומעולם לא הייתי אני במינוס. ואז מתחיל סדר עדיפויות, ושוב, אחד הדברים שאני חשוב לי שיהיה בשלובות, זה שזה יהיה ללא עלות, כדי שנשים יוכלו להגיע למפגשים, בדיוק, ולא יגידו לי, תקשיבי, אפילו 20 שקל אני לא יכולה לשלם כל שבוע, כל חודש, לא משנה. אז זה גם אחת מהאג'נדות, שזה יהיה ללא עלות כל הפעילות בסניפים, ונשים יוכלו להגיע כל שבוע, וליהנות ממה שאנחנו מציעות להן.
מי חיזק אותך לאורך הדרך? מי היו נשים שנתנו לך את הרוח הגבית?
אז קודם כל, עצם העובדה שאני צריכה להחזיק פסון מול הילדים, חיזק אותי, אבל אני לא יכולה להגיד שהם חיזקו אותי. אם היו ילדים קטנים, אז... היה לי בן זוג, אבל מערכת היחסים הזוגית הסתיימה באיזשהו שלב, כי כל אחד ראה את המשך הדרך אחרת. אבל מצאתי חברות מתמודדות עם סרטן חדשות, כמו שאחרי שהתגרשתי פתאום חברות שלי נהיו גרושות. לא כי החברות הנשואות שלי התגרשו, אלא כי מצאתי קבוצת שייכות.
קבוצת שווים.
אז כן, אז...
שווים בבב, הכוונה.
כן, כן. אז פתאום גיליתי נשים מתמודדות עם סרטן, וכל העמותה התחילה אצלי בבית, המפגשים התחילו אצלי בבית, אז נוצר איזשהו מעגל חברתי. החברים שלי בתיאטרון, אני הייתי 3 שבועות לפני הצגת בחורה בתפקיד ראשי, שכמובן הפסקנו כשהתחלתי את החימות החזרות, והבמאי והשחקנים אמרו לי, עד שאת לא חוזרת, אנחנו לא תהיה שחקנית אחרת שתשחק את התפקיד הזה. ואת זוכרת, אני רציתי להגיד להם, אבל אנחנו לא נספיק. אבל הם לא, שוב, זה היה מין, כבר הפך למין כזה, אז אף אחת לא תהיה. אז כאילו גם היה לי רצון לחזור לזה.
יש לך מוטיבציה.
כן, כן. אז היו אנשים טובים סביבי.
תגידי, איך נראים הימים הראשונים כשמגלים כזה דבר, כשמתחילים?
יש המון חוסר ידע. פתאום אנשים אומרים לך כל מיני מילים. את צריכה למתאם את שד, את צריכה מסטקטומי או לומפקטומי, את צריכה כל מיני מילים שאת בכלל לא ממליצים לכל פגישה להגיע עם דף ולכתוב או להקליט את השיחה. יש רופאים שמסכימים שיקליטו אותם. אני פחדתי לבדוק בגוגל מה אומר כל דבר. באמת פחדתי. גם הלכתי, קבעו לי פגישה מראש עוד לכירורגית שד, וכשהגעתי אליו, היא ראתה את הניירות, היא אמרה לי, אוקיי, בשלב הזה לא מדברים על ניתוח. ואני חשבתי, השלב הזה, כי רק היום הגעת לאונקולוגית, ועוד לא התחלת כימותרפיה, אז בואי נדבר עוד 2-3. והיא התכוונה בסטייג' 4, בשלב של סרטן גרורתי, לא מדברים על ניתוחים. לא, את לא מבינה כלום, את באמת באי ודאות.
אז איך באמת מהניסיון שלך? אם עכשיו שומעת אותנו מתמודדת, שבתחילת הדרך, מה את היית מציעה לה לעשות?
קודם כל, כל אחת היא אחרת, ברור, אז אני אבל לא יכולה להציע באופן גורף לכולם.
כל אחת היא עולם, אבל עדיין בטח יש איזה
אם
דברים.
אם מישהי חוקרת ואוהבת לדעת ואוהבת זה, שתחפש את המידע שהיא זקוקה לו. אם מישהי כמוני לא רוצה לדעת, אני פוחדת, אני לא רוצה לשמוע מילים נוראיות, להשתדל שלא ידברו לידה אפילו על זה. לכל דבר יש קצב. מי שצריכה לשאול שאלות שתמצא, בין אם זה העובדת הסוציאלית, המתאמת שד, כל מיני מילים שאולי חלק אפילו לא מכירות, כי הם גילו אתמול או שלשום. יש צוות רפואי שיכול לעזור לך. יש קבוצות מידע בפייסבוק שאפשר להיכנס ולשאול. יש עמותות, פשוט לחפש, לעשות, לא משנה איזה סוג סרטן, אני לא מדברת על סרטן שד. לעשות גוגל, לחפש מהעמותה, לראות, לחלק מהם יש אתרים, ויש כל מיני הסברים באתרים. בקצב שלך, זה מה שחשוב.
את אומרת משפט שהוא נורא, שהוא ככה קצת עושה לי כזה. כי אמרת, מי שלא יכולה, שלא תשאל, אבל
לא שלא תשאל, שלא תחפש.
אבל אני חושבת שחלק מהבעיה זה להיות ראש, זאת אומרת, להיות בת יענה ולשים את הראש בחול. אז אני דווקא רוצה שנשים לא ישימו את ה להפך,
אז אני אגיד לך
יקבלו
משהו.
את הידע, יקבלו
לפעמים
את
עודף ידע מכניס אותך לסטרס נוראי, ואת קוראת okay. דברים שהם לא רלוונטיים בכלל להתמודדות שלך, לסוג הסרטן שלך. אתמול מישהי כתבה לי במסנג'ר, שרצה לדבר איתי על הקרנות. ולא יכולתי, אז התכתבנו. עכשיו, אני סבלתי מאוד מהקרנות, יש לי נזקים מהקרנות. הסרטן שלי הוא אחר משלך, הטיפול שלי הוא אחר משלך, הקרנות הגיעו אצל עושים את זה אחרי ניתוח, אבל אני גם הייתי אחרי כימו. זאת אומרת, זה שאת שואלת אותי ושומעת שהיו לי תופעות לוואי נוראיות ואני סובלת מנזקים עד היום, זה לא עזר לך, נכון? זה רק גרם לך יותר לפחד ויותר לחשוש. זה מה שאני אומרת, אל תחפשי את הלא טוב. את רוצה לשאול שאלה? תשאלי מי שאת סומכת עליו או מי שאת חושבת שייתן לך את המידע הרפואי. לא לשבת בגוגל ולהתחיל להתגלגל עם זה.
דוקטור גוגל או דוקטור צ'אט
ג'י פי טי. כשאני ראיתי פעם ראשונה תמונה, נכנסתי לגוגל לראות איך נראה ניתוח כריתה חלקי. אפילו לא כריתה מלאה, עברתי כריתה חלקי. לא בשלב הראשון, בשלב הראשון לא עברתי ניתוח. וראיתי את התמונות, אני נחרדתי עד עמקי נשמתי, אני לא ישנתי כל הלילה. אני יכולה להגיד שמי שניתח אותי עשה עבודה מהממת, שצריכים לשים תמונה, סליחה, שאלה שחצנות, תמונה שלי בניתוחים של קריטה חלקית, לא מה שאני ראיתי בגוגל. אז אני אומרת שוב, את רוצה לדעת בקצב שלך, לא חייבים בבת אחת את הכל, לא חייבים זה. ושוב, מי שרוצה שתעשה את זה. מי שאומרת, אני רוצה לראות את הגרוע מכל, אז שתיכנס ותראה את זה, זה בסדר, לא אומרת מה לעשות למי. ולכן אמרתי לך, העצות שלי הם מה שהיה נכון לי.
אבל מה כן לעשות?
לנשום, קודם כל. להבין שזה לא סוף העולם, זה לא סוף הסיפור, כמו בשיר שבחרתי. להבין שככל שיש יותר, שהזמן עובר, יש יותר תרופות, יש יותר חידושים, יש יותר זה.
אחת המחלות הנחקרות ביותר היום.
סרטן שד הכי נחקרת, אבל אנחנו מדברים על סרטן בכלל. לשבת עם אנשים, עם אנשי מקצוע, אנשים שיש להם את הידע, ולשאול אותם, ממש לשאול, וגם אם זה מעצבן רופא שאת יושבת מולו, זכותך לקבל את התשובות, ואפשר לעזוב רופא. זה קורה, ונשים עזבות רופא. להקיף את עצמך באנשים שאת יודעת שלא יקשו עלייך. לפעמים אנשים מרוב שרוצים לעזור, ומרוב שזה שואלים שאלות ומקשים, ואני ידעתי לשים גבול, ידעתי להגיד, אני מעדיפה להתכתב בוואטסאפ ולא לדבר בטלפון. אני מעדיפה שיבואו אחד אחד ולא חמישה בבת אחת. זאת אומרת, שימי את עצמך בראש סדר העדיפויות, תשאלי את עצמך, מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה טוב לי, ולפי זה תלכי. עכשיו אנשים יכולים להיפגע. מה, אבל אני רציתי לקחת אותך לסופר, ואת לא רצית, אולי באותו יום לא הרגשתי טוב. זה שרצית אני מעריכה מאוד. אם אני ארצה מחר, בשבוע הבא, ותהי פנויה, אני אשמח. אם לא, זה בסדר גם. חלק מהאנשים ייעלמו מהחיים שלך, אנשים שלא יכולים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, מקושי שלהם. מישהו שהם מכירים נפטר, הם לא רוצים שזה ידבק, ידבק בהם. זה גם בסדר. תני להם את המקום שלהם כמו שאת רוצה את המקום שלך, את הזמן שלך, את הספייס שלך. מי שלא עושה לך טוב, לא חייבים להיפגש איתו, לא חייבים לדבר איתו, אפשר. עזרה, עזרה, עזרה. אני מודה מאוד מאוד לחברות שעזרו לי. יש עמותה, אם מותר להגיד את השם שלה, נולדת לנצח, שמבשלות לנשים מתמודדות עם סרטן, שהן חלשות אחרי ניתוחים, אחרי... אכלנו באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, בישלו לנו באהבה וברצון, זה ללא עלות. חברה באה ושאלה אותי, היינו שתינו, זה היה בבוקר, היינו שתינו לבד, והיא אמרה לי, מה צריכה עכשיו? אמרתי לה להחליף מצעים, והתביישתי שאני מבקשת, אבל זו הייתה העזרה הכי גדולה שהיא יכלה לתת לי, והיא החליפה לי מצעים. זאת אומרת, אפילו הדברים הקטנים, ללמוד לבקש עזרה, לא להיות גיבורה ולא נינג'ה ולא... ולבוא לשלובות, כמובן. פשוט לחפש איפה אנחנו, יש לנו 20 סניפים.
יאללה, הרמת לי להתחתה.
כן?
הרמת לי להתחתה, כי דיברת על שלובות. ספרי לנו על העמותה שהקמת, שנקראת שלובות.
אז בעצם שלובות זה מהידיים השלובות, כי אנחנו גם נשים וגם גברים, אז אמרו לי למה לא שלובים. העמותה בעצם התחילה מצורך שלי, לעשות משהו, איזה... תחביב קצר, כי יש לי רק שנה לחיות, שלא יעלה כסף כי אני לא עובדת, שיהיה קרוב אליי כי אני לא נוהגת. והתחילה, חברה הציעה לבוא להעביר לנו איזושהי פעילות של צריגת תכשיטי מתכת, והיינו שלוש נשים, עוד שתיים שפגשתי בטיפולים, והגיע וסרגנו ואכלנו וצחקנו והיה לנו כיף וצילמתי את הצמידים, והעליתי פוסט לפייסבוק, תודה לתמר שהגיעה בהתנדבות ללמד נשים מתמודדות עם סרטן, לסרוק צמידי מתכת. סגר, כאילו, העליתי את הפוסט, הלכתי לישון צהריים, קמתי, והיו עשרות רבות של תגובות. חלק מנשים מתמודדות עם סרטן ששאלו איפה החוג הזה, וחלק ממורה ליוגה, מורה לציור אינטואיטיבי, מורה למוזיקה, מורה לזה, ששאלו איפה זה, אני מוכנה לבוא להתנדב, להעביר לכם מפגש. אז ככה זה התחיל מרעיון קטן, מצורך קטן שלי, אצלי בבית, וזה גדל והתפתח. ונפתחו סניפים על ידי מנהלות ששותפות לחזון ושותפות לרעיון, שזה יהיה קרוב לבית, ללא עלות. וכל שבוע משהו חדש, גם להרחיב את האופקים, יש לנו הזדמנות ככה, עצרנו ממרוץ החיים, אז אולי פתאום איזה רעיון יעלה לנו, איזה משהו יעניין אותנו, משהו יסקרן אותנו. יש לנו 20 סניפים מאילת ועד כרמיאל. יש סניפים שמקבלים גברים, שזה פתח תקווה, ירושלים ואזור, אז אם יש גברים באזור או שרוצים להגיע, גם אפשר. ובעצם כל הפעילות שלנו בהתנדבות, מנהלות הסניפים מתנדבות, המנחים והמרצים מגיעים בהתנדבות, את הגעת אלינו בהתנדבות, ככה אנחנו מכירות.
נכון, היה לי כבוד גדול בכמה סניפים, באתי.
ואנחנו מעריכות ומודות.
נכון.
ובעצם כל אישה או איש שמתמודדים עם סרטן, כל סוג סרטן, כל שלב המחלה, כלומר גם אחרי החלמה וריפוי, עדיין אם זקוקים לאיזשהו מרחב תומך כזה, מוזמנים להגיע אלינו.
שלובות, אני רק אגיד, זה לא רק לסרטן שד, זה
כל סוגי הסרטן. כן.
אוקיי. וכמו שאמרנו, יש גם סניפים שהם משולבים גברים.
נכון.
לא רק נשים. אז הפעילות היא פעם בשבוע?
הפעילות היא פעם בשבוע, מגיעים, או יש ארוחה קלה, כל אחד מביא משהו, זה גם הזדמנות ככה
להשוויץ במה שאתה עושה.
להשוויץ, וגם מי שקונה גבינה במקולת ליד, זה גם בסדר גמור. מתחילים בארוחה קלה, ואז מגיע מנחה או מנחה, ומעבירים את הפעילות פעם בשבוע. חוץ מזה, יש לנו גם פעילויות מחוץ לסניפים, יש לנו פעילות ברמה ארצית של מסיבת פורים גדולה, טיולים גדולים. היינו בחול, היינו באילת, יש סדנת תיאטרון, הייתה פעמיים כבר סדנה לבני זוג מלווים. זאת אומרת, אנחנו כל פעם ככה מוסיפות עוד תכנים ועוד משהו, והכל ללא עלות.
ואני חושבת שזה נותן בטח המון כוח לנשים. אני יודעת, כי אני הייתי בכמה מפגשים, ואני ראיתי מהצד, נהיים חיבורים.
מאוד.
אחד הבעיות, אני חושבת, שאתה מרגיש מאוד בודד במחלה, וגם הסביבה, כמו שציינת, לא כולם יודעים איך להתמודד עם זה. אז זה שיש לך קבוצה של אנשים שהם כמוך, וגם לפעמים הומור שחור, שזה יכול לעזור.
הרבה, כן, כן.
אבל אתה רואה אנשים שהם כמוך, אז אתה גם יכול להרגיש טבעי, אתה יכול להרגיש חלש, אתה יכול להרשות לעצמך לא להחזיק פסון, ובאמת לספר איך שאתה נראה, איך שאתה מרגיש, וגם מישהו אחר פה שיבין אותך באמת, יבין מה עובר עליך, יבין את מה שאתה צריך, ולא יסתכל על זה כאילו אתה מסכן. אלא יסתכל על זה, יקבל את זה ככה, כמו שזה.
נכון, יש לזה באמת עוצמה, בדיוק, עוצמה וכוח, שאת מגיעה למקום ואת יכולה להוריד את הפאה, ואף אחד לא יגיד, אוי אוי, לא, לא, יש פה ילדים שלא לראות את הקרחת, ואת יכולה להתייעץ על תופעת לוואי שיש לך עם מישהי מכירה, לא מכירה. אין לנו אנשי מקצוע בעמותה, אנחנו לא רופאים, לא פסיכולוגים, לא אחיות, לא שום דבר. באמת התמיכה היא חברתית מאוד, ושוב, אם מישהי מרגישה לא טוב, אז יפנקו אותה ויעשו בשבילה הכל, ונוצרות חברויות בנשים שאולי לא היו נפגשות במקום אחר, לפעמים גם פערי הגילאים הם מאוד מאוד גדולים, אישה בת 75, היא מישהי בת 35, והן מתחברות, ונהיה שם איזה חיבור מאוד מרגש ומאוד מיוחד. כן.
ובטח יש כאלה ותיקות יותר שמלוות את החדשות, נכון, שנכנסות.
נכון, כן.
תגידי, אם מישהי שומעת אותנו עכשיו ורוצה ליצור אתכם קשר, איך היא מגיעה אלייך?
אז קודם כל, יש לנו אתר, שלובות, ויש שם צור קשר. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, שרון איתן, בעברית. יש המון שרון איתן, אני כל פעם שוכחת את הסיסמאות. אז יש עכשיו תמונה שלי עם איזו עליונית פרחונית צבעונית. יש דף עסקי לשלובות בפייסבוק, ואפשר גם שם, ואם אני יכולה להגיד מספר טלפון, עוד שנייה, לכו תביאו את, תשאלי אותי עוד משהו, ואז אני אגיד את המספר.
טוב, אתם הולכות להביא את בינתיים, תכף אתם תביאו את, ואני בינתיים אשאל, אני רציתי לשאול אותך האמת על האומנות והיצירה שלך, כי את באה מהעולם של האומנות, של התיאטרון, של היצירה, אם זה גם משתלב בכלל בחיים שלך, אם זה משתלב בשלובות?
ברור. קודם כל הקמתי תיאטרון בשלובות, כשעברתי לתל אביב, אז כבר אנחנו עבדנו 3 שנים, ואני מתחילה את השנה הרביעית, תכף בדצמבר. חוץ מזה, אני מציירת ומצלמת, רגע, רק בתיאטרון אני אגיד שאנחנו, זה סיפור, כל ההצגות זה מתוך סיפורי חיים של המשתתפות, שאני אחרי זה עושה עיבוד וכותבת הצגות, ונשים שהן לא שחקניות עולות ועומדות מול קהל, זה מדהים ומרגש. חוץ מזה, למדתי פוטותרפיה, ואני היום בעמותה מנחה סדנאות פוטותרפיה. סדנאות כתיבה אני עושה מדי פעם, זאת אומרת, אני משלבת כל הזמן, אני מוציאה את עצמי, מאז שעברתי לתל אביב, התחלתי להדריך סיורים קולינריים בשוק התקווה, לנשות העמותה, כל פעם סניף מגיע, ואני עושה להם, זאת אומרת, אני כל הזמן יוצרת משהו, תוכן לעצמי, משהו שישמח אותי, ירגש אותי, ומעבירה אותו הלאה אחר כך.
מדהים. אז הנה,
הביאו,
אני מאמינה, כן. ויאללה, בואי תדעי את הטלפון.
אז המספר טלפון שלי זה 050-931-8225.
תעשי, תגידי שוב.
עוד פעם, 050-931-8225.
אנחנו נשים את המספר טלפון של שלובות גם בפייסבוק, וגם ביוטיוב, וגם בספוטיפיי כשהשידור עולה, ואתם תוכלו, מי ששומע את התוכנית, יכול ליצור קשר גם דרך האתר של שלובות, גם ישירות עם שרון, כי זה באמת, אני חושבת, זה תמיד צריך כוח לקבל במקום, נגיד את זה, גם כשהכי שחור אז יש תמיד מקום לקבל אור, אור ותקווה, ויש איפה, יש איפה. אז
יש לאן לבוא.
אני רוצה לשאול אותך, כאילו יש הרבה נשים שמפחדות באמת להיבדק, תוחות את הממוגרפיה. אומרות כל הזמן, אין לי זמן. מה את רוצה לומר להם?
קודם כל שידעו שגם אני הייתי במקום הזה. כשאני הייתי בת שבע בערך, נפטרו שתי דודות שלי. וילדה בת שבע שנפטרת דודה בת 40, לא שואלת את עצמה שאלות. זה נראה לה זקן מספיק, סליחה, מדליה ורונית, שהיו דודות אהובות עליי.
הייתי בטוחה שגיל 28 זה סופר סקנה.
כן, ואת יודעת, הכל עבר לידי תמיד. באמת, אני הייתי במקום הזה שלא מודע ולא... וכשהגעתי לעשות רצף גנטי, לבדוק אם אני נשאית של גן, והרופא שאל אותי, יש לכם במשפחה נשים עם סרטן שד? אז אמרתי לו, לא, כל הדודות שלי מתו. אז הוא אומר, ממה? אמרתי לו, לא יודע, הם היו זקנות. הוא אומר לי, את יכולה לברר רגע ממה הם נפטרו? ואז הרמתי, אמרתי לו, שנייה, הרמתי טלפון לאבא שלי, ואמרתי לו, אבא, ממה דודה דליה ודודה רונית נפטרו? אז הוא אומר לי, מסרטן שד. אז מכיוון שאחד מהדברים שמאוד חשובים לנו בעמותה זה להעלות את המודעות לגילוי מוקדם של סרטן שד, אני יודעת שזה מפחיד, יש כאלה שאומרות שהממוגרפיה כואבת, יש כאלה שאומרות, לא יודעת. לגלות סרטן מאוחר יותר כואב, יותר מפחיד, יותר מסובך לטפל. מי שמגלה גילוי מוקדם, לפעמים זה נגמר רק בניתוח והקרנות, אפילו לא צריך כימותרפיה, וגם אם צריך כימותרפיה ועוד שנה, עוד איזה טיפול תומך ועוד קצת כדורים, יום אחד היא תקבל סטטוס של אישה בריאה מהרופאים. מה שאישה עם סרטן גרורתי לא תקבל אף פעם. אז נכון שאני חיה חיים מלאים, ואני כותבת מחדש את סוף הסיפור, אני שוב אזכיר את השיר שבחרתי, אין לי זמן, וכל התירוצים האלה, וכשתהי בכימותרפיה, אז זה לוקח יותר זמן. לכי תעשי את זה, פעם בשנה, פעם בשנתיים, היום, מחר, לא יודעת אם לא עשית אף פעם. הבדיקה הראשונה היא אצל כירורג שד, מישוש, שום מכשיר אין. רק אם הוא מרגיש משהו, רק אם הוא חושב שיש איזושהי סיבה, הוא ישלח אותך לעוד בדיקות. לפני שאת מגיעה לכירורג שד, את יכולה לבדוק את עצמך. מישוש בשד, להסתכל על השד, כל אישה מכירה את הגוף שלה, כל אישה מכירה את השדיים שלה, אם יש שינוי, אם האור נראה אחרת, אם הפתמה נראית אחרת, אם הפתמה זזה, כל שינוי קטן שיש, לכי תבדקי. ואני אומרת שוב, חמש דקות מישוש אצל הכירורג שד, מתוך תקווה שהוא יגיד לך, הכל בסדר, נתראה בעוד שנה, שווה את 11 וחצי שנים של טיפולים, ומחכה לי עד 120. אז אין מה להשוות מבחינת האין לי זמן. מפחיד, קחי חברה, קחי בדודה, קחי בן הזוג, לא יודעת, לכי עם מישהו. הבדיקה הראשונה היא רק מישוש.
אבל יש איזה גיל שגם מחייבים ממוגרפיה.
מחייבים, ממליצים. בואי, אני עברתי, אני הייתי... שאלתי את רופאת המשפחה שלי, אני אצלך פעמיים בשנה נגיד, לא שאלת אותי אף פעם אם הלכתי לכירורג שד, למה? למה? התרופה שלי מעל 20 שנה, למה? אין לה תשובה. זה שעכשיו אני מקבלת אס-אמסים מקופת חולים, מעל גיל 50, כדאי ללכת להיבדק, זה מצחיק אותי. אז גם אם רופא לא שואל וגם אם רופא לא זה, בדיקה אצל כירורג שד את יכולה גם מגיל מאוד מאוד צעיר. את לא צריכה לחכות שמישהו יגיד לך שהגעת לגיל שאת יכולה לעשות את זה.
אז אם היית יכולה לשנות משהו אחד בשיח הציבורי סביב מחלת הסרטן, מה זה היה?
רק אחד.
לא, זה...
אז אני אגואיסטית, הרבה. אני אגואיסטית.
בבקשה, הבמה שלך, תתחילי.
ואני אגיד שלפעמים מתייחסים לנשים עם סרטן גרורתי כמוני, כאילו זה נורא והיום. עכשיו, נכון, אני מודעת לזה שיכול להיות שיום אחד התרופות שיש כיום בשוק, לא יוכלו לשמור עליי ולא יוכלו להגן עליי, וזה יכול לקרות. אבל כשרואים אותי, אני, כל הצקצוקים האלה, מה? את סטייג' 4? אוי, לא ידעתי. אוקיי, ועכשיו שאתה יודע, אז מה? או את יודעת. אז יש הטבות לסטייג' 4, בואי. תו נחל האוטו, ואת יכולה לחנות איפה שאת רוצה, זה יתרון, אבל... אז את זה, את השיח על, על הסטייג' 4, ובגלל
לא
שמתייחסים...
לא להפוך אותך בכוח לקורבן.
לא רק זה, בגלל שאנחנו נקראנו ומסכנה. סופניות, גם הרופאים וגם לפעמים מתייחסים אלינו כאילו, טוב, נו, את הולכת למות, אז היא בלב... אמרה לי, כן, מה, אין לי מה לתת לך. מה זה אין לי מה לתת לך? אין לך אינטרס לתת לי? מה זה אין לי מה לתת לך? להבין שאנחנו חיות עם סרטן, תמיד, תמיד יהיה לי סרטן, אוקיי? אבל זה לא הופך אותי למשהו הולך למות.
לא דיברנו בכלל, את יודעת, על הטיפולים האלטרנטיביים. זאת אומרת, על החיזוק של הנפש, של התודעה, שהיא גם מאוד משמעותית בהחלמה.
אז אני אגיד לך ככה, אני לא ממליצה לאף אחד על שום טיפול, שכל אחד תבחר איך לעשות, אני יכולה לספר על עצמי. בתקופת הכימותרפיה כן עשיתי דיקור סיני, ועשיתי רפלקסולוגיה, וכל מיני דברים להקל על תופעות הלוואי. יש המון המון אפשרויות היום. אני לא אוהבת להגיד דברים לא טובים ולא נעימים, אבל יש גם הרבה שרלטנים בתחום. אני מצטערת שאני צריכה להגיד את זה. אני איבדתי מישהי שאני מכירה לפני כמה זמן, וזה קשה לי. אבל אני אומרת, תעשי מה שעושה לך טוב. אם טוב לך, הליכה בים, לכי בים. אני הולכת ארבע פעמים בשבוע, הליכת בוקר בים. אם טוב לך לשבת ולצייר בבתי קפה, שבי וצעירי בבתי קפה. זאת אומרת, כל מה שמחזק את החוסן הנפשי, מעבר לטיפולים המשלימים, דיקור, שיצאו, כל הזה, לכי תעשי. אני רציתי ללמוד לצייר שנים, ואמרתי, טוב, עכשיו הילדים, זה לא, 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 לא. שפתאום היה לי זמן, אמרתי, אני אברה, כמה עולה שיעור ציור פרטי אצל מורי. דיברתי עם מורה, אמרה לי מחיר, ואמרתי, טוב, יאללה, מפרגנת לעצמי, מה, יש לי רק שנה לחיות. הלכתי לשיעור ציור, ציירתי חרטוט, באמת, הדבר הזה לא עומד בשום קנה מידה שנקרא ציור, אבל נוצר באיזה ניצוץ, איזה חדווה. ואז אמרתי, אוקיי, אני לא יכולה כל שבוע עכשיו 250 שקל, איפה לומדים ציור ללא עלות? ביוטיוב. והתיישבתי מול היוטיוב, עם קנבס ועם צבעים, ופשוט התחלתי לשרבט בהדרכה של יוטיוב. אז גם זה שאני אומרת שאפשר הכל, כמעט הכל למצוא היום בחינם, וגם אני אומרת שתעשי בשביל עצמך, למען עצמך, זה יותר מחזק מכל דבר אחר.
שרון יקרה, וואו, תקשיבי, היה ממש מדהים לשמוע אותך.
תודה רבה.
השראה. אנחנו הגענו לסיום, אז יש לנו ככה דקה, שאני אשמח שכל מי ששומע, שתעבירי את המסר. אני יודעת, עשינו שיחה מקדימה לרעיון הזה, והיה לך חשוב מאוד לבוא ולהגיד שזה לא סוף הסיפור.
נכון.
אבל אני רוצה שישמעו את זה במילים שלך.
אוקיי. אז אני חושבת שכל אחד וכל אחת יכולים לכתוב את הסיפור של החיים שלהם, ואני לא מדברת מהפן היצירתי שבי, אלא שהבחנה שנתנה לי רופאה, שיכלה לגרום לי להיכנס לדיכאון ולחרדות, וללכת רק ולהידרדר ובאמת למות, היא לא סוף פסוק, היא לא סוף הסיפור. תבדקו, תבחנו, תסתכלו, תשאבו. כל הכישורים שהיו לי עמדו לרשותי, ופשוט ידעתי נכון לנצל את זה. קחו את כל מה שיש לכם ותרימו את עצמכם, ותעשו עם זה משהו, ותכתבו לעצמכם את הסיפור שלכם. ושוב, זה יכול לגמר במוות ובסוף עצוב מאוד, אבל זה יכול גם לא. ואם אתם בוחרים לחיות בשמחה כל יום שאתם חיים בו, אז זה מה שחשוב. ולא משנה מתי זה ייגמר, אנחנו אומרים תמיד שחיים רק פעם אחת, אז אצלנו בשלובות אומרים לא, אומרים מתים פעם אחת, חיים כל יום מחדש.
יקירתי, תודה רבה שבאת היום.
תודה לך.
קודם כל, נאחל לך המון בריאות.
תודה רבה.
תודה רבה לשרון איתן על ה... שיחה מעוררת השראה הזאת. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי. אני הייתי ענבר רם. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5 להתראות. סופה שמולה, ועד שבוע הבא, אינשאללה, הסיוט הזה נגמר וכולם בבית.
שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפתים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון, ומעט מדי כישלונות מפוארים, האש שבי עולה עולה גבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים. והשעה טובה, ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. שנותנים לנו להרגיש קרוב, התוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב. השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזור. יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל, אני מאלה שבוחרים לו לטמון את הראש בחול. כי למרות הכל ולאן שלא אגיע, אין שער ומנוי נעול בדרך לרקיע. והשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה לנו יד בשם, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא.
לא הייתה ברירה. למה שתגיד לי איך עושים את זה נכון? לא עושה שריר, לא עושה מכון. שימו לי מבר הזאת לפני התיכון, ועדיין מתרגש, מזהים אותי ברחוב. יום יום, אין סתם יום, זה שלי וזה לא, והכל טוב. זה הולך וזה לא, והכל טוב. כל עוד אמא אומרת שהכל טוב, למה שאתה